בשיעור שעבר סקרנו כמה מן המפרשים שחושבים שיש מצוות עשה של תשובה, והם אמרו שזה באמת הפירוש של הפסוקים בפרשת ניצבים. מאידך, ראינו שהיו כאלה ששללו לגמרי את המושג של מצוות תשובה. היו כאלה שאמרו שאין בכלל מצווה כזאת, אולי כל מצווה בפני עצמה מחייבת תשובה. אולי דבר כזה אינו צריך פסוק בכלל. אבל היו גם כאלה שאמרו שאכן יש מצווה של תשובה, אבל לא מונים אותה במניין המצוות, בגלל שהיא מצווה שכוללת את כל התורה כולה. היום נתחיל בשיטת הרמב״ם בנושא, ונראה איך שהרב סולובייצ'יק פירש את הרמב״ם בדברים ידועים ומפורסמים, ונראה שיש אנשים שחלקו עליו והסבירו אחרת. הרמב״ם בהלכות תשובה פותח תמיד, כמו שהוא עושה בכל פרק או בכל חלק מרמב״ם במשנה תורה, שהוא מתחיל את הלכות תשובה בהגדרה של המצוות שישנם בקטעים האלה. וכאן הוא כותב בהלכות תשובה, מצוות עשה אחת, והוא שישוב החוטא מחטאו לפני השם ויתוודה. מתוך הכותרת הזאת, אנחנו רואים די מפורש שיש מצווה אחת של תשובה. אמנם המצווה כוללת בתוכה שני חלקים. מצווה של תשובה, שישוב החוטא מלפני השם, ויתוודה, התשובה והוידוי ביחד, הם הופכים להיות מצווה אחת. ראינו כזה רעיון בשבוע שעבר, בספר החרדים, שאומר שכאילו שווידוי זה המקה בפרטיש של התשובה. וזה מצוות עשה. לפי הרמב״ם, מונים אותה במניין המצוות. אבל, בפרק א', הלכה א', מיד כשהרמב״ם מתחיל בתיאור ההלכה, הוא אומר כך, כל מצוות שבתורה, בין עשה, בין לא תעשה, אם עבר אדם על אחת מהם, בין בזדון, בין בשגגה, כשיעשה תשובה, הקף הזה הוא מאוד יסודי כאן, כשיעשה תשובה, וישוב מחטאו, חייב להתוודות לפני הכר ברוך הוא, שנאמר איש או אישה, כי יעשו מכל חטאות האדם, והתוודו את חטאתם אשר עשו. זה וידוי דברים. וידוי זה מצוות עשה. כאן רואים שהרמב״ם כתב מפורש שיש מצוות של וידוי. אבל הוא לא כתב שיש מצוות של תשובה. מה, כשבן אדם חוזר בתשובה, אז יש עליו מצוות של וידוי. יש מצוות שהרמב״ם מנע אותם במניין המצוות, שאינן מצוות הכרחיות. למשל, יש מצווה ברמב״ם של גירושים. כמובן, זה איננו אומר שבן אדם חייב לגרש לאשתו לקיים מצוות גירושים. אלא, הפירוש הוא, כשהמצב מתדרדר עד כדי כך, לא נדון היום מהם המניעים ומהם הזמן ומקום שראוי לתת גט, הגמרא בדף האחרון של מסכת גיטין עוסקת בזה. אבל כשיש מצב כזה שצריכים לתת גט, אז יש מצווה לגרש על פי כללי התורה. אבל אין חיוב לתת גט. אם נותנים גט, צריכים לקיים מצווה בנתינה זו. וכמו כן, משמע מהרמב״ם פרק א' הלכה א', כשיעשה תשובה וישוב החוטא, אז יש חיוב מצוות עשה של וידוי. אבל אם כן, הסתירה בולטת בין הכותרת לבין ההלכה. בכותרת משמע שיש מצווה חיובית שישוב החוטא מלפני השם, ואילו בהלכה כתוב כשישוב וכו' וכו'. הרב סודצ'יק אמר, וראוי להקדים שהדברים מפורסמים, הרב אמר אותם בכינוס תשובה לפני שנים רבות. הוא היה מנהגו להעביר שיעור בענייני ראש השנה יום כיפור, תשובה בין ראש השנה ליום כיפור כל שנה. ושנה אחת הוא העביר את הרעיון הזה, ואף הדברים כבר כתובים, ואנשים רבים חזרו עליהם. אז בתחילת דבריי, אולי אני רק אחזור על דברי הרב, אבל אחר כך יש מה להוסיף ולדבר על מפרשים אחרונים אחרים. הרב אמר שחילוק שהוא לא חידש אולי, אבל מאוד יחיב ופיתח אותו. הוא הסביר שבמצווה יש מקום לחלק בין שני דינים במצווה. יש מה שבן אדם, עושה, הפעולה שבן אדם עושה, או לפעמים מניעת פעולה, אבל יש קיום מה שבן אדם מקיים באותו זמן. יש מה שקוראים מעשה מצווה, ויש קיום המצווה. בהרבה מצוות, הדברים אינם מתחלקים לשניים. למשל, באכילת מצה. המצווה היא לאכול מצה. המעשה הוא אכילת מצה, והקיום הוא גם כן אכילת מצה. שם אני לא רואה פער, אני לא רואה שני דינים בין מעשה מצווה לקיום מצווה. יש תחומים רבים שיש באמת שני דינים כאלה. מעניין שרובן זיגלר, שהוא מומחה לתורת הרב, כתב לי באינטרנט שיש לו רשימה של כמה וכמה וכמה מצוות שהרב ניצל את החילוק הזה והשתמש בחילוק הזה כדי להסביר תופעות שונות. יש לו רשימה די ארוכה של מקומות שהרב הזכיר את החילוק בין מעשה מצווה לקיום המצווה. אנחנו נראה את אולי אחד מהמקומות הבולטים ביותר. הרמב״ם הרי פוסק שיש חיוב מצוות עשה להתפלל בכל יום. לפי הרמב״ם, תפילה יומית זה חיוב מן התורה. ידועים הדברים שהרמב״ן חולק עליו, והרמב״ן חושב שאין מקור בתורה לתפילה, וכל התפילה היא מצווה דרבנן. מה מקורו של הרמב״ם? הרמב״ם מביא את הספרי, שהספרי מסביר שכתוב בתורה שצריכים לעבוד את הקדוש ברוך הוא בלב ולעובדו בכל לבבכם. מסביר הספרי איזו היא עבודה שבלב, הווי אומר זו תפילה. ולכן הרמב״ם השתמש בזה כיסוד לא רק כאסמכתה, אלא כיסוד של מצוות עשה, שיש מצוות עשה להתפלל כל יום. אבל כאן החילוק הוא ממש עולה מאליו. מה צריכים לעשות בתפילה? צריכים להתפלל, להגיד מילים. אבל האם התורה אמרה להגיד מילים? האם התורה אמרה תתפלל? לא. התורה אמרה לעבוד את הקדוש ברוך הוא בלב ולעובדו בכל לבבכם. איזו היא עבודה שבלב? הווי אומר זה תפילה. אם כן, המעשה המצווה הוא להתפלל, להגיד מילים. אבל הקיום המצווה הוא עבודת השם. אם בן אדם מקיים מצווה בלי כוונה, יש מחלוקת מפורסמת בגמרא אם מצוות צריכות כוונה או אין צריכות כוונה. כמובן, מצוות לכתחילה תמיד צריכים לכוון לקיים מצווה. המחלוקת בגמרא היא אם בן אדם קיים מצווה, עשה פעולה מסוימת, אבל הוא לא כיוון, האם הוא יצא או לא. עד היום יש פירושים רבים שנאמרו בסוגיה הזאת, ובפרט בשיטת הרמב״ם שהיא לא ברורה כל כך מה הוא פסק עם מצוות שיחות כוונה. ואולי יש מקום לחלק בין מצוות שונות. כאן למשל, החילוק הוא ברור. אם בן אדם אכל מצה בלי כוונה, לכאורה הוא עשה את המעשה, לכאורה הוא קיים את המצווה, ואולי אפשר לפסוק, מצוות אין שיחות כוונה, בדיעבד יצא. אבל בתפילה, האם נוכל להגיד שבן אדם שהתפלל בלא כוונה לא יצא? יצא? הרי אין מצווה של תפילה, המצווה היא עבודת השם. אם הוא לא התכוון לעבודת השם בתפילה, אז הוא לא קיים את המצווה. וכאן ברור שהרמב"ם פסק בהלכות תפילה, שתפילה מעכבת את הכוונה מעכבת את התפילה. מי שמתפלל בלא כוונה לא יצא. כמובן, יש איזושהי בעיה ברמב"ם, סתירה מסוימת איך הוא התייחס לכוונה בתפילה. מי שמכיר יודע שרב חיים הסביר את הרמב"ם הזה כדי ליישב את הסתירה הזאת, אבל בשורה התחתונה רב חיים אמר שצריכים לכוון שאדם עומד לפני השם בתפילה כל הזמן. אם בן אדם אין לו את הכוונה שהוא עומד לפני הקדוש ברוך הוא, שופך את שיחו לפני הקדוש ברוך הוא, אז הוא לא עבד את הקדוש ברוך הוא, והוא לא יצא ידי חובה. ומעניין הדבר שהרמב״ם בהלכות תפילה יש לו גם אותה הניסוח, אותו הניסוח שדומה מאוד למה שמצאנו בהלכות תשובה. הרמב״ם בהלכות תפילה בכותרת כותב מצוות עשה אחת לעבוד, יש בכלל שתי מצוות עשה, אבל המצווה הראשונה, מצוות עשה אחת, לעבוד את השם בכל יום בתפילה. כאן בכותרת הרמב״ם הגדיר את המצווה כעבודת השם בתפילה. ואילו בהלכה א', הרמב״ם אומר מצוות עשה להתפלל בכל יום. הוא לא אמר מצוות עשה לעבוד את השם בכל יום בתפילה, אלא מצוות עשה להתפלל בכל יום. אילו בכותרת הוא כתב מצוות עשה לעבוד את השם. וכאן הניח הרב יסוד חשוב. מה שבכותרת הרמב״ם הגדיר לנו מה קיום המצווה שבן אדם מקיים. ואילו בהלכה הוא מדבר למעשה מה צריכים לעשות. אז בכותרת איפה שהרמב״ם כותב הגדרת המצווה במילים שלנו, קיום המצווה. קיום המצווה? לעבוד את השם בכל יום בתפילה. הקיום של תפילה זה עבודת השם. אילו בהלכה הרמב״ם כותב למעשה מה עושים. מצוות עשה להתפלל בכל יום. המעשה הוא להגיד מילים, אבל כמובן זה לא מספיק, צריכים להגיד את המילים כדי לעבוד השם בכל יום בתפילה כמו שהוא כתב בכותרת. לפי ההבחנה הזאת אנחנו שוב חוזרים ללכות תשובה, וכאן הדברים מעלפים. הרמב״ם בכותרת, כשאנחנו זוכרים שהרמב״ם כתב מצוות עשה שישוב החוטא מחטאו לפני השם ויתוודה, ואילו בהלכה א' הוא כותב כשישוב חייב להתוודות. לפי דברי הרב הדברים הם כף טוב ופרח. בכותרת הרמב״ם כותב מה הקיום של המצווה, מה בן אדם צריך לקיים. הוא צריך לקיים מצווה של תשובה, לשוב לפני הקדוש ברוך הוא. בהלכה הוא לא מדבר על קיום מצווה, הוא מדבר מה צריכים לעשות בפועל. בפועל צריכים להגיד מילים, בפועל צריכים להגיד וידוי. אז ראינו בשני מקומות שהרמב״ם כותב בכותרת את הקיום של המצווה, ואילו בהלכה הוא מדבר על מעשה המצווה. יש מקום להעיר שיש מקומות אחרים ברמב״ם שיש מקום להבחין בין מעשה המצווה לקיום המצווה. דווקא כמה מקומות שהרב סולובייצ'יק הזכיר בעצמו, אמנם לא ראיתי ברמב״ם את החילוק הזה בין הכותרת לבין המצווה. למשל, ברכות אבל או ברכות אבל. הרמב״ם יש לו בספר שופטים כמה וכמה פרקים של הלכות אבלות. אבלות זה גם כן אחד מן התחומים שהרב חשב שיש מקום להבחין בין הקיום של המצווה של אבלות לבין מעשה המצווה. כמובן מעשה המצווה של אבלות זה להימנע מכל הדברים, לקיים את כל המצוות של אבלים, לשבת שבעה, לשבת על הרצפה, לקרוע בגדים, כל מיני דברים קשורים להלכות אבלות. אבל הרב היה אומר שזה לא הכל. המטרה של האבלות שבן אדם יתאבל, שבן אדם ירגיש שהוא אבל. בן אדם ירגיש את האבלות. הוא צריך להפנים את המעשים האלה להיות באבלות. אבל כאן לא מצאתי ברמב״ם חילוק בין הכותרת לבין ההלכה. הוא כותב מצוות עשה בכותרת להתאבל הקרובים, והוא כותב בהמשך מצוות עשה להתאבל הקרובים בהלכה א', אותו הניסוח. לא ראיתי כאן את החילוק בין מעשה המצווה לקיום המצווה. כמו כן, בקריאת שמע אנחנו רגילים להבין שגם בקריאת שמע יש מקום להבחין את החילוק בין אמירת קריאת שמע, מעשה מצווה, לבין קבלת אור מלכות שמיים על ידי אמירת קריאת שמע. הרשב"א דיבר בזה דברים מפורשים בראש פרק שני של מסכת ברכות, אבל כך אנחנו רגילים, שיש מצווה של קבלת אור מלכות שמיים על ידי קריאת שמע. ואם כן, גם הייתי מאוד שמח אם הייתי מוצא בכותרת מצוות עשה של קבלת אור מלכות שמיים על ידי קריאת שמע, אבל בהלכה שהרם יכתוב מצוות עשה לקרוא קריאת שמע. אבל כמובן ברכות קריאת שמע לא מצאתי חילוק כזה. לכאורה הרמב״ם רק השתמש בכותרת כקיום המצווה, בזמן שקיום המצווה הוא כתוב בתורה, או לכאורה פחות די מפורש בתורה. המצווה של תפילה נאמרה בתורה בפרשה ולעובדו בכל לבבכם. אז הרמב״ם משתמש כאילו בשון המקרא, ולעובדו בכל לבבכם מצוות עשה לעבודת השם. וכמו כן ברכות תשובה, שראינו בשבוע שעבר פרק שלם שמדבר על תשובה, והרמב״ם לפי הבנת הרב סבג'י חשב שכן, אכן יש כאן מצווה של ושאבת עד השם אלוקיך. אבל ולכן המילה לשוב מופיע בתורה, היסוד הזה של לשוב, שישוב החוטא כתוב בתורה, ולכן הרמב״ם מזכיר אותו בכותרת בהלכות תשובה. מה קורה אם בן אדם עושה מעשה מצווה בלי קיום המצווה? זאת אומרת שבתפילה הוא התפלל בלי כוונה, זאת אומרת שהוא אמר וידוי אבל לא התכוון בכלל לחזור בתשובה, סתם נמצא בבית כנסת, אומר עם הציבור, אומר דברי וידוי, ודאי שהוא לא יצא שום דבר. המעשה מצווה בלי קיום המצווה הוא לא כלום. בתפילה אנחנו יודעים שהוא צריך לחזור להתפלל. מה קורה הפוך? אם בן אדם מקיים את המצווה, אבל בלי לעשות את המעשה הנצרך. לדוגמה, הגמרא מספרת, ואנחנו מכירים הרבה 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 סיפורים, על בני אדם שחזרו בתשובה גמורה. הגמרא המפורסמת במסכת עבודה זרה, מדברת על רב אלעזר בן דורדיא, שבסוף ימיו חזר בתשובה גמורה ונפטר. ובת קול יצאה ואמרה שנשמתו יצאה בטהרה. האם הוא אמר וידוי? ייתכן שכן. אבל אפילו אם הוא לא אמר וידוי, אבל חשב, הרהר, התחרט, קיבל, הכל עשה בלב, האם אכן נוכל להגיד שהוא איננו בעל תשובה? אמנם חסרה לו מצווה, הוא לא קיים בפועל את המצווה של תשובה שהרי הוא לא עשה מעשה המצווה. אבל בפועל, האם אפשר להסתכל עליו כיהודי דתי, כחוזר בתשובה? בהחלט שכן. לפי היסוד הזה, הרב סולובייצ'יק תירץ, באחד מאמרים שלו, במאמר מוזכר, הוא תירץ כאילו כלאח היד, קושיה של המנחת חינוך. המנחת חינוך חשב שהרמב״ם סבר יש מצוות עשה של וידוי ואין מצוות עשה של תשובה בכלל. אבל המנחת חינוך הקשה עליו, הקשה על הרמב״ם. הרי יש גמרא במסכת קידושין דף ממתת, שגמרא אומרת אם בן אדם קידש אישה והוסיף תנאי, אנחנו יודעים שבן אדם יכול לקדש אישה ולהוסיף תנאי. למשל, הוא יכול להגיד, הרי את מקודשת לי אמנת שאזכה בפרס, או שמישהו ייתן לי מתנה וכדומה. ואם התנאי מתקיים, אז היא מקודשת, תנאי לא מתקיים, היא לא מקודשת. בן אדם אמר לבחורה, הרי את מקודשת לי אמנת שאני צדיק. ייתכן אפילו שהוא אמר אפילו צדיק גמור. והיא קיבלה את למשל את הבת, והכל טוב ויפה. עכשיו אנחנו צריכים לפסוק, האם היא מקודשת או לא? האם התנאי התקיים? אומרת הגמרא, שלכל הפחות צריכים להגיד שהיא ספק מקודשת. אם הוא צדיק גמור, אז היא ודאי מקודשת. אבל אם אנחנו חושבים שהוא לא היה צדיק גמור, בכל זאת אנחנו אומרים שהיא ספק מקודשת. למה? שמא הרהר תשובה בליבו. באותו זמן שהוא ניסח את המילים האלה והציע קידושין על מנת שהוא צדיק גמור, אולי הוא התחרט, אולי הוא חזר בתשובה. שואל המנחת חינוך, מה זה מועיל לפי שיטת הרמב״ם? אין מצווה של תשובה. המצווה היא וידוי. כמובן, שהרב תירץ, בן אדם שאכן חזר בתשובה גמורה בלי וידוי, הוא צדיק. אל נטעה ולחשוב שהמילה צדיק בגמרא מתפרשת כצדיק בממדים של החפץ חיים. הכוונה של צדיק היא שבן אדם שיש לו זכויות יותר מעוונות. ואם כן, אותו בן אדם שחזר בתשובה גמורה, הוא אכן ראוי להיקרא צדיק, והקידושין תופסים. אמנם, כמו הרבה אנשים אחרים, הוא לא קיים בפועל את המצווה של וידוי. אז חסר לו קיום מצווה כרגע. אבל זה איננו אומר שהוא אינו בעל תשובה. נשאלת שאלה, כמובן, למה זה נכון? למה גם בתפילה וגם בתשובה, זה לא מספיק להפנים את הדברים, להשוב בתשובה בלב, לעבוד את הקדוש ברוך הוא בלב. למה צריכים בפועל להגיד מילים? יש הרבה הרבה הסברים, מהם עמוקים. אני אסביר הדבר הכי פשוט שנראה לי. כשהייתי תמיד בישיבות, הרבה פעמים הרב, ואני לא מדבר דווקא לרב סולובייצ'יק עכשיו, רמים שלי בישיבות תיכוניות, הרמים היו שואלים אותי, את התלמידים, הבנת את השיעור? אז בדרך כלל התלמידים היו אומרים, כן, זלו גיבר, תגיד את השיעור, תעביר את השיעור. הרבה פעמים היינו אומרים, אנחנו מבינים היטב, באמת, אבל קשה לנו לבטא את הדברים. והרבנים היו משיבים, נדמה לי שציטטו שרב חיים היה רגיל במשפט הזה, שאם אחד לא יכול לבטא דברים, אז חסר לו בהבנה. אנחנו חושבים שכשבן אדם מדבר, הוא מוציא דברים שהם בפנים, הוא מבין אותם יותר. זה כאילו מדרגה מסוימת של הבנה עמוקה מה שהוא חושב. כמו כן בלימוד תורה, בן אדם לכתחילה צריך ללמוד דברי תורה להגיד את המילים. חיים הם למוצאיהם, עתיקים למוצאיהם, אלא למוצאיהם. צריכים להוציא דברי תורה. ואנחנו רגילים להבין שמי שלומד בחברותא מסביר את הדברים, אי אפשר לרמות בזמן שאתה צריך להסביר את הדברים, בגלל שאתה צריך, ברגע שבן אדם חושב, אז הוא חושב שהוא מבין. אבל בזמן שהוא צריך לבטא את הדברים, הוא אכן מבין את זה יותר טוב. ואם כן, אז גם בתשובה וגם בתפילה, ייתכן שהסיבה שהתורה דיברה על וידוי ועל מילים, לעבוד את השם בתפילה, כדי שבן אדם באמת יבין את הדברים בצורה עמוקה יותר. עד כאן פירשנו את הסבר של דברי הרב סולובייצ'יק. החילוק הזה בין הכותרת לבין ההלכה הראשונה, חילוק די בולט. אני הסתכלתי ברמב"ם הוצאת הרב פרנקל, שיש בסופו ספר ביבליוגרפיה שמאוד מאוד חשובה. זה עוזר לי, הספר הזה עוזר לי מאוד. זה נקרא ספר מפתח. ושם הוא מביא הרבה מן האחרונים, גם ראשונים לפעמים, שעמדו על דברי הרמב״ם. בקיצור נמרץ הוא מצביע על בעיה מסוימת שיש ברמב״ם, והוא מפנה אותך למקורות שדיברו על הבעיה הספציפית הזאת. חיפשתי לראות מי דיבר על החילוק הזה בין הכותרת לבין הלכה, והרמב"ם פרנקל לא מצאתי אף אחד. הספר המפתח הזה אינו מתייחס בכלל לדברי הרב סולובייצ'יק, ולכן הדברים לא הוזכרו שם. אבל המעניין שכן מצאתי, מי שעומד על הסתירה הזאת לפני הרב סולובייצ'יק, וזה בדווקא בספרו של הרב קוק, מרן הרב זצ"ל. דרך אגב, ספר מפתח אינו מתייחס לדבריו גם כן. בתשובות של הרב קוק, משפט כהן, סימן קכ"ח, הוא דן במצוות התשובה. הזכרתי את זה בשבוע שעבר, שהוא דן שם בדברי החידה, שאמר שאין מצוות עשה של תשובה, בגלל שיש מקום לדבר על מצוות עשה, לאו הניתק, האם זה, האם יקבלו מלכות על לאווים שבתורה, אם יש מצווה של מלכות, והדיונים הזכרתי בשבוע שעבר, יש מקום לראות את הדברים גם בחידה וגם בתשובה הזאת של הרב קוק. אבל בשבילנו היום, הרב קוק כותב שאין מצווה של תשובה. אמנם מסביר הרב שהיא סגולה יקרה לכפר על העוונות, מכל מקום מצוות עשה אינה. והוא אומר שהרי מפורש ברמב״ם, לשון הרמב״ם בראש הלכות תשובה מורה שהתשובה אינה בכלל מצוות עשה, אלא שהמצווה היא כשיעשה תשובה אז יתוודה. אבל הרב קוק בהמשך עומד על כך שבציון של הרמב״ם, מה שאני קורא כותרת, הרמב״ם כתב מצוות עשה שישוב החוטא מחטאו ויתוודה. הרב קוק עמד על החילוק שיש בין הכותרת לבין המצווה. אבל הרב קוק מיישב את הדברים בצורה אחרת לגמרי. הוא אומר, מאחר שאנו רואים מפורש בדבריו שכתב שהמצוות עשה היא הוידוי, מוכרחים אנו לומר ששיתפה דלישנו בציון הנעל, ועיקר הוא סמיך הוידוי ששים בו שהיא מצוות עשה. זאת אומרת, הוא לגמרי דחה את הרעיון שיש מצוות עשה של תשובה, הוא אומר, זה שגרת הלשון, אבל הרמב"ם לא התכוון לכך, מה שכתב בהלכה הראשונה היא האמת. דרך אגב, הוא אמר בזמן שהוא היה ילד, הוא שמע מאברהם חיים שפירא, הרב דסמגון, שהיה בנו של הגאון רב לייב הרב דקובנה, אולי זה רב לייב וולקמיר, אני לא בטוח, שצריך להגיע גם בציון, כשישוב החוטא מחטאו יתוודה. הדבר הפריע לו עד כדי כך שהוא שינה את הנוסח ברמב״ם, והוא כתב לא שישוב החוטא אלא כשישוב החוטא יתוודה. זה הגאה מעניינת. אבל הרב קוק כמובן דחה מכל וכל את המצווה של תשובה, ממילא הוא דחה מכל וכל את החילוק בין מעשה מצווה לקיום המצווה בהלכות תשובה. מה שמעניין אותי מאוד מאוד, זה שיש עוד מקומות ברמב״ם שאפשר לדבר על החילוק בין מעשה המצווה לקיום מצווה. אחד מהם הוא ברכות שמיטה. ברכות שמיטה יש חקירה ידועה, האם המצווה היא שארץ תשבות, או האם המצווה שאתה אל תעבוד. הרב קוק בספרו המפורסם על ענייני שמיטה בשם שבת הארץ, כותב באריכות את החקירה הזאת. והרב קוק מצביע על כך שברמב״ם בהלכות שמיטה כתוב בכותרת שתשבות הארץ בשביעית ממלאכתה. זאת אומרת שהמצווה היא שהארץ תשבות. ואילו בהלכה א' הרמב״ם כותב מצוות עשה לשבות מעבודת הארץ. ההלכה מתייחסת לאדם שאתה תשבות, ואילו בכותרת מתייחסים לארץ שהארץ תשבות. הרב קוק, כמו שאמרתי, מעריך להסביר את החילוק הזה, אבל כאן דווקא בלכות שמיטה הוא משתמש ברעיון שמאוד דומה למה שאמרתי בשם הרב סולובייצ'יק. אומר הרב קוק, אני קורא מתוך הספר שבת הארץ קונטרס אחרון. אומר הרב קוק, המצווה בפועל היא הקקפתא דגברא לשבות מעבודת הארץ. אני הייתי אומר בלשון הרב סולובייצ'יק, המצווה תעשה בפועל, הכוונה היא המעשה מצווה, היא הקקפתא דגברא, שהוא מנוע מלעבוד. אלא כשהוא עובר בצורת העבירה, מצד המצווה תעשה, לא מה שהוא עובד, או לא רק מה שהוא עובר את הארץ, אלא גם מה שהארץ אינה שובטת. אם הוא יעבור על זה, אז הבעיה שהארץ לא תשבות. על כן, בהלכה שנוגע למעשה נקט רבנו לשבות, בציור המצווה, במניין המצוות שלפני הלכות, צייר ציור על פי האמת, שתשבות הארץ ממלאכתה. אני הייתי יכול להגיד כמעט אותם המילים שהרב סולובייצ'יק השתמש בהם. שמעשה המצווה בשמיטה, שבן אדם ישבות, אבל הקיום המצווה, שארץ תשבות. אם כן, מעניין שהרב קוק כאן, התכוון מאוד מאוד קרוב לדרכו של הרב סולובייצ'יק, אבל בלכות תשובה, הוא סטה מהשיטה הזאת לגמרי. כמו שאמרתי, הרב קוק חשב שאין בכלל מצוות עשה של תשובה, אלא היא סגולה יקרה מהקדוש ברוך הוא.